שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכם.
שלום, יעל לשד הראל.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1286, ואנחנו נביא לדיון שלנו היום באולפן תמונה מהחיים, תמונה מורכבת, לא פשוטה, ננסה ללמוד מהרב לייטמן איך להסתכל על הדברים מתוך חוכמת החיבור, מתוך תפיסת העולם האינטגרלית שהוא מלמד אותנו בדרך לחיים חדשים. תהיו איתנו, יעל, בואי תפתחי בבקשה.
אנחנו רוצים לדבר היום על מצבים שקורים בהרבה מאוד משפחות בישראל. אנחנו מדברים על זה שההורה כבר מתבגר, יש לנו כאן אימא שכבר מגיעה לגיל מבוגר, יש לה שלושה ילדים, יש גם נכדים, שלושת הילדים שלה בעלי משפחות, עובדים, והיא כבר מתחילה להתקשות לנהל חלק מהדברים בחיים. קשה לה לבצע חלק מהפעולות היומיומיות, והילדים לקחו בשביל העזרה שנמצאת כמה ימים בשבוע, אבל העניינים מסתבכים, ובשנה האחרונה המצב הבריאותי של האימא הולך ונעשה יותר ויותר גרוע, והילדים צריכים להירתם יותר, להיות יותר, יותר בשביל האימא, להשתתף יותר בלבוא לבדיקות, להיות יותר בקשר, הרבה בירוקרטיה מול הרבה מאוד עניינים ממסדיים, והילדים מתחילים להרגיש שזה עול כבד, ומתחילה איזושהי תחושה שבאמת כל אחד זורק על השני את האחריות, ונוצר תסכול וכעס מאוד גדול בקרב האחים. כל אחד רוצה שהשני בעצם ייקח את האחריות על הטיפול ופחות הוא. מה שקורה בפועל זה שאחד הילדים, אחד האחים, הוא זה שבסופו של דבר נושא ברוב הנטל. לפני שאני ממשיכה ככה לתאר את התמונה הזאת, אני רוצה, אם אתה יכול, יש לנו בעצם, בתוך המשפחה יש, המצב מתחיל להיות יותר מורכב, מתחילים להיות סכסוכים, מתחילים להיות מטענים, אח אחד על אח שני, ובעצם יש דילמה, דילמה ביחס לחלוקת הנטל. חלק מהאחים מרגישים שמי שיותר קרוב ויותר זמין הוא זה שצריך לעשות את רוב העבודה, וחלק אחר אומר לא. מי שכולנו צריכים לעשות הכל בצורה שוויונית. ויש גם איזושהי דילמה גם ביחס למסירות לטיפול בהורה. זאת אומרת, עד כמה באמת זה החובה שלנו כילדים היום להיות ב-100% בשביל האימא שנתנה לנו את כל מה שהיא יכולה כל החיים, לבין מי שאומר, אנחנו היום בתקופת חיים מאוד מורכבת, אנחנו כבר לא משפחה גרעינית כזו שכולם חיים ביחד, עושה מה שאני יכול, יותר מזה לא יכול לעשות. זאתי המשפחה, זאתי הסיטואציה, הסיטואציה שנמצאת בהרבה בתים בישראל, ואנחנו רוצים לשאול אותך, איך אתה רואה את הסיטואציה הזאתי, כשאנחנו מדברים על הסתכלות אינטגרלית? איך אתה רואה את הסיטואציה הזאת בהסתכלות אינטגרלית?
אני חושב ש... אני לא יודע, אבל אם אנחנו מדברים על המשפחה בממוצע, אז כולם עובדים.
נכון.
ילדים בבתי ספר, באוניברסיטה, ההורים בעבודה שלהם, וההורים של ההורים, הם באמת נמצאים כזוג, או אפילו נשאר לבד אחד, בדרך כלל זאת אישה, שדרושה כבר עזרה, אין מי שהביא לה תרופה, אין מי שהביא לה מזון, וכן הלאה. או שהיא נמצאת בדירה, או שהיא יכולה עדיין לצאת מהדירה, החוצה קצת, בכל זאת היא לא יכולה לבד אולי. זה בעיה. זה בעיה גדולה, אבל בדרך כלל, עושים את זה בזה שכל ילד משלם איזה סכום כסף, ואז אנחנו מקבלים מישהו שיהיה צמוד לאימא שלנו.
אז יש לנו מישהו שצמוד לאימא, אבל עדיין בעניינים הרפואיים, בדרך כלל מי שמטפל זה בני המשפחה. הם רוצים גם בגלל שאתה רוצה באמת לדעת שכשאתה הולך איתו לרופא, אתה רוצה לשמוע מה קורה. אתה רוצה לדעת שהוא מקבל את הטיפול הכי טוב שיש. כן מתעסקים בדרך כלל, בני המשפחה כן מתעסקים בבירוקרטיה הרפואית. כל מה שקשור לדברים הטיפוליים של החיים, של אוכל, של לנקות את הבית, של ללכת לקניות, זה יש מי שיעזור. אבל כרגע המצב הרפואי מסתבך, וכן צריך מישהו שיטפל יותר בדברים הרפואיים, ובשביל זה כן צריך את הילדים. זאת היא המציאות בדרך כלל במשפחה ישראלית ממוצעת, וכאן מתחילים הסכסוכים.
כאן אני רוצה להציג בפניך את הדמויות שנכיר את המשפחה קצת יותר טוב. זאת אומרת, את הדבר הראשון שציינת הם כבר עשו. הם כבר, כל אחד שם סכום מסוים, ויש להם עזרה שמכסה חלק מהדברים. אני רוצה שנכיר קצת יותר טוב את המשפחה. יש לנו במשפחה הזאת, לאמא מדוברת שלושה ילדים. כמו שאמרנו, כל אחד בעל משפחה משלו. כל אחד עובד קשה ויש לו את החיים והעיסוקים שלו. אבל יש גם כמה הבדלים. האחות הגדולה גרה קרוב לאמא. מטבע הדברים יוצא שהנטל בעיקר היום נופל עליה. היא גם מרגישה מאוד קשורה רגשית ומאוד מסורה לאמא. ובעצם את רוב התשומת לב והליווי היא נותנת היום בפועל. זה גם שם אותה במקום של ממורמרת קצת, כי האחים האחרים שתכף נציג אותם הרבה פחות משתתפים. אז מצד אחד היא עושה, מצד שני כבר הבטן שלה קצת מלאה בתחושות של תסכול ומרמור, למה האחרים עושים פחות. אחרי האחות הזו שגרה קרוב, יש לנו אח, בן, שהוא בעל תפקיד בכיר מאוד בעבודה שלו, עסוק מאוד, יש לו כמובן את המשפחה שלו, הוא לא גר כל כך קרוב, הוא משתדל מכל הלב כמה שיותר להשתתף, אבל הוא הרבה פחות זמין. האחות השלישית והאחרונה היא גרה קצת רחוק, והיא גם בטבע שלה קצת מבולגנת כזאת. היא לא מהאנשים המסודרים. גם כשהיא אומרת שהיא תבוא מחר לבקר את אמא ולהיות איתה ולסדר לה את הכל, ב-50% מהמקרים זה לא מסתדר לה, זה מסתבך לה. אז אתה יודע, בלגניסטית כזאת. אלה הדברים. וככל שהתשומת לב שצריך לתת מהילדים לאמא הולכת וגוברת, כך גם החיכוך והאווירה הלא נעימה הולכת וגוברת. עכשיו, ההנחה שאנחנו כאן שמים בדיון, זה שהמשפחה הזאת רוצה מאוד ללמוד משהו שהיא לא יודעת מתוך תפיסת העולם האינטגרלית. בוא תוליך אותנו לאט לאט להתחיל להסתכל על הדברים במשקפיים אינטגרליות. סיטואציה מהחיים, לא אנחנו הזמנו אותה, היא פשוט הגיעה. איך לאט לאט מתחילים לפרק אותה?
לפי מה שאתם מציגים לי, אין כאן פתרון. בכלל. זאת אומרת, אם הוא לא בא בצורה יפה, חמה, באהבה ובהסכמה מהילדים, אתה לא יכול לעשות כאן שום דבר, כי אתם רוצים לקנות תשומת לב לאותה אימא, שזה לא קונים בכסף. זה ברור. זה יכולים לבוא משטרה, מכבי אש, מגן דוד אדום, כל מיני עוד עזרה סוציאלית למשהו, אבל זה לא מה שכאן צריכים, כן? כמו שגם כן הילדים, עד כמה שהם מסוגלים, הם יכולים לתת כמה שיכולים, אבל במצב הנוכחי עסוקים כולם, והאמת שגם כן קיבלו כזה חינוך שלא... לא כל כך מרגישים בלב שחובתם זה ממש לטפל באמא כמשהו שיקר להם. ולכן אני לא יודע, אין לי כאן תשובה. אלא אם כן, אני אומר שזה רק, מה שנשאר כאן זה רק בית אבות.
אני רוצה למקד שנייה את הדיון, כי הילדים מאוד... מאוד אכפת להם מהאימא. אני חושבת שאם כל אחד היה ילד יחיד והיה צריך לטפל באימא שלו, הוא היה עושה את זה. אבל יש כאן איזושהי התחשבנות ביניהם, כשכל אחד מרגיש שהוא רוצה עזרה יותר גדולה מהאחים שלו. זאת אומרת, שזה לא רק הוא, אין כאן רק את הזירה שלו מול אימא, אלא יש כאן בעצם את האחים שצריכים להסתדר ביניהם, ולמצוא איזשהו פתרון, שיהיה פתרון שבאמת ירגיש להם הוגן, שירגיש להם שכולם נושאים בנטל, אולי בצורה שווה, שירגיש להם שבאמת יש להם שותפים למסע הזה, והם לא כל אחד מרגיש שהוא עושה את המאמץ הכי גדול מכולם לצורך העניין הזה. יש רצון מאוד גדול, היחסים מאוד טובים במשפחה, יש רצון מאוד גדול לעזור לאמא ולטפל, אבל הם רוצים להרגיש שיש שם איזשהו שוויון בתוך המקום הזה. איך התפיסה האינטגרלית מסתכלת על העניין של שוויון?
אני לא יכול להגיד, כי זה, מה זה שוויון? זה שכל אחד נותן מקסימום כמה שהוא יכול, או שלושת רבעי או חצי, אבל בכל שוויון זה לא יהיה לפי הקילוגרמים ולפי הזמן, וזה ברור. זה צריך להיות לפי מה שוקלים את השוויון.
זאת בדיוק השאלה. זאת בדיוק השאלה. לפי מה שוקלים את ההשתתפות השווה בנטל?
אז זה אישווה. לכן אני אומר שאין פתרון מלכתחילה. אתם רוצים להתחיל לשקול את היחס של כל ילד וילד כלפי אמא, שזה יהיה שווה, כמו לכל הילדים. זה לא יכול להיות. כל אחד מרגיש בצורה אחרת, הוא קיבל חינוך אחר, יש לו אופי לגמרי שונה מהאחים והאחיות, ויחס לאמא גם כן שונה, מצב המשפחה שלו הוא שונה, כן? לאיזשהו גבר יש שם אישה כזאת, שהיא לא נותנת לו לצאת לאמא, מה פתאום, וכן הלאה, היא דורשת תשומת לב לעצמה, כמו כל אישה, כן? ו ו ו ו ובת נגיד ש יש לה בעיות, יש לה משפחה וכן הלאה. זאת אומרת, אתם לוקחים את הדבר הזה שאי אפשר כאן לקבל תשובה ולפתור את הבעיה.
מצוין. אז יש לנו פה סיטואציה מורכבת שאין לה פתרון קל. עכשיו בוא נשים רגע את הפתרון התפעולי בצד ונתחיל להתבונן על הכל בעיניים של יחסים. מה שחשוב לאמא בכל הסיפור פה, כי היא מתחילה להרגיש שבין הילדים שלה יש קצת רגשות לא טובים. וזה עושה אותה, רק ההרגשה הזאת היא כבר עושה אותה חולה יותר ממה שהיא בעצמה.
נכון.
וגם הילדים בינם לבין עצמם מרגישים שהיחסים הולכים על קו לא טוב. איך אנחנו לוקחים את המשפחה הזאת במצב הנתון הזה ומתחילים קצת לסדר את היחסים אחרת בין האחים? איך מתחילים להכניס אוויר של קשר טוב וקצת יותר מחובר ביניהם? מה עושים צעד ראשון?
עושים ישיבת המשפחה ומחלקים.
מי צריך להיות בישיבה? גם האמא או רק הילדים?
לא, הילדים בעיקר.
אוקיי.
בעיקר הילדים, אפילו בלי אמא.
בלי האמא. עושים ישיבת משפחה, הילדים, כן. שלושתם.
כן, רושמים לפנינו מה אנחנו צריכים לעשות כדי לתת לאמא הרגשה שהיא נמצאת ממש במרכז התשומת לב שלנו, לב החם, כללי, ומה אנחנו צריכים לעשות בשביל זה. כל אחד ואחד חייב לראות מה הוא יכול לקחת מאחרים. מה שלא יכולים, אולי אנחנו נשלם בכסף, ומה שכן יכולים, אנחנו נעשה בעצמנו, אבל שיהיה ברור מה אנחנו עושים, לכל אחד ואחד, וכך אנחנו נתקדם. שאני יודע שאני חייב את זה לבצע, ולתת תשומת לב, וגם לב חם, וכו' וכו', אז אני צריך לחשוב איך אני באמת מסדר אותי, כך שמה שאני מחויב לאמא להחזיר, אני מחזיר.
אז כל אחד בעצם עושה את החשבון לעצמו. אתה אומר שהגישה מלכתחילה שלנו היא לא נכונה, וצריך לשנות את הגישה. אז הצעד הראשון בעצם, אם אני מבינה נכון, זה שכל אחד עושה את החשבון מול עצמו, ואין בכלל מקום להתחשבנות של אחד מול השני.
לא, אחרי שאנחנו חתכנו כל העבודה שלנו, לחלקים כלפי אמא, זה שלי וזה שלך וזה שלו, נגיד, כן? אז אחרי זה כל אחד דואג למה שהוא.
אחרי שחילקנו בינינו את המשימות השונות?
כן.
חכה רגע שנייה, אני רוצה להתעכב על שלב החלוקה. אני למשל מאוד מרגיש הזדהות עם האחות הגדולה שגרה קרוב לאמא. גם היא מאוד קשורה אליה, אתה יודע, אומרים שאין דבר מקרי, כנראה שלא סתם סידרו שהיא גרה קרוב לאמא, כי ממש היא קשורה אליה מאוד מאוד, בצורה מאוד רגשית ואינטימית. היא עכשיו מרגישה בשלב של חלוקת, באותה ישיבה, אם אני אצג אותה ואנחנו שלושתנו, נגיד זה שלושת הילדים, ומגדירים את המשימות. היא יודעת הכי טוב להגדיר את המשימות, כי נכון להיום היא עושה את רובם. היא מגדירה ומתארת להם, פורסת להם את כל תמונת השבוע. מהלקים את זה למשימות. והיא שואלת, אוקיי, מי לוקח עליו מה? יעל לוקחת משהו, אתה לוקח משהו, ואני, האחות הזו לוקחת משהו. אני בבטן מרגישה שהם לוקחים קצת מדי. מה אני עושה עם התחושה הזו?
תראה, אני לא יודע, אבל תמיד זה ככה קורה.
למה אתה מתכוון?
שמישהו לוקח יותר ומישהו לוקח פחות, גם לפי לב שלו, גם לפי הקשר שלו עם אמא, גם לפי יכולת שלו, ואולי אנחנו נפצה אותו בזה בצורה אחרת.
זה טבעי בעיניך?
אני חושב שככה זה קורה בכל משפחה ומשפחה.
נכון, השאלה זה איך להתייחס. איך אני צריכה להתייחס אליהם, שהם כאילו קצת משתמטים, קצת מתעצלים, קצת אני פריירית? איך נכון לי להסתכל על היחס שלהם?
אני לא יודע, יש כאן המון רגשות וחשבונות שאני לא יכול להיכנס לזה.
מבחינת יחסים נכונים וחיבור בין אנשים, איך היא צריכה לגשת, עם איזה עין, עם איזה ראש, עם איזה לב, להתייחס לאחים של האחרים?
אני, אם אנחנו מדברים מבחינת חוכמת הקבלה,
כן.
אז ודאי שכאן זה כל אחד, הוא צריך להבין שאלו הדברים הוא חייב להחזיר להורים שלו, כמו שהוא מחזיר אותם לבורא. כן? כי למטה מהבורא יש לנו הורה, והבורא מסדר לנו כך את ההורים שאנחנו נולדים מהם, שהם מטפלים בנו, שאנחנו זוכים לכל טיפול ומעבר לזה טיפול המסור, וכך אנחנו משתדלים, צריכים להשתדל להחזיר להם את, 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 להחזיר להם את היחס הזה עד כמה שאפשר. ודאי שזה לא יצא אף פעם כמו שמההורים כלפי ילדים.
למה דרך אגב? למה זה לא יצא?
זה לא יכול להיות, כי כל ה... עיניים שלנו זה לעתיד ולא לעבר, וכך זה כתוב וכך זה יקרה, אבל בכל זאת צריכים להשתדל.
יש הרגשה, אם אתה מסתכל על החיים שלנו היום לעומת מה שהיה לפני 10, 20, 50 שנה, שהיום לילדים הרבה יותר קשה לתת את היחס הזה, ואיך קראת את הלב, את הלב החם להורים.
כן,
זה, זה באמת ככה?
כן.
למה?
לא ספק.
למה?
החיים הם כאלו. אנחנו התנתקנו מההורים, יש לנו כאן בית ספר, אוניברסיטה, כל מיני דברים, העבודה שהיא ממש סוחטת אותנו, ילדים שלנו שדורשים מאיתנו יותר מדי, לא כמו שאנחנו. ובכלל, כל החיים הם כאלו ש... אין לנו זמן להסתכל אחורה, רק קדימה, קדימה, קדימה.
אני רוצה בדיוק בנקודה הזאת להכיר לך את הילד השני. הילד השני הוא גבר, בעל משפחה, בעל תפקיד בעבודה שלו מאוד מאוד בכיר. הלב שלו גם מאוד מאוד רגיש כלפי אמא. בכלל, כל המשפחה הזו היא מאוד רגשית, אחרת הם בכלל לא היו מגיעים לדיון על הדברים האלה, והיו זורקים את זה כלאחר יד, אבל זה כואב להם. אבל הוא אומר ככה, אני... בחיים שלי מאוד עסוק, אין לי זמן אפילו לילדים שלי אם להיות כנים. עובד מצאת החמה, עצאת הנשמה. יש לו משרה מאוד מאוד בחירה ואחריות גדולה על הכתפיים. הוא בא לאמא כמה שהוא יכול, אבל הוא אומר, מטבע הדברים, אם את אחותי הגדולה גרה קרוב, מטבע הדברים שאת תהיה שמה יותר. והוא לא מבין למה היא קצת מרגישה בבטן פריירית ביחס אליו. מה אפשר לומר לו כדי שהוא יוכל להרגיש את אחותו הגדולה, שבאמת מטפלת מכל הלב, קצת יותר קרוב, קצת יותר מה...
צריך להשלים.
מה זה להשלים?
להשלים בכסף, במישהו שעובד שם בבית, בניקיון, במשהו, לא חשוב. אז, אבל אם הוא בעל אמצעים, ואפילו לא, לא חשוב, אבל מה שהוא חסר, הוא צריך להשלים.
אם אנחנו מנסים להוציא מהתוכנית בעצם עקרונות שעל פיהם אנשים יוכלו לחשוב בצורה אינטגרלית. משפחה שכן רוצה ללכת ולאמץ את הדפוסים האינטגרליים, שיהיה לה איזושהי אחיזה בעקרונות מסוימים. איזה עקרונות אתה יכול להוציא לנו?
אני לא יכול. אצלנו ככה גם כן אימא הייתה בבית אבות בקנדה. אחי גם כן גר לא רחוק ממנה, באותו העיר, בטורונטו. ואני בישראל. אז מה שאני יכולתי לעשות זה לשלם לאותו בית אבות, כמו ששם סוכם. כסף גדול לישראלי. אבל זה מה ששלמתי. יותר מזה מה אני יכולתי לעשות? להגיע אליה פעם, פעמיים בשנה? זה מה שעשיתי. וזהו. אין יותר מזה. מה אני יכול לשאול כמה פעמים בשבוע, מה קורה וכו'.
יש לי שאלה, אם אני רגע שם את המקרה הזה בצד, המקרה הזה הוא בעצם דוגמה לויכוח ופירוד שנוצר בין ילדים באותה משפחה, עקב הרגשה שהאחר לא משתתף בנטל כמו שאני. איך נכון להסתכל על הדברים האלה בפרספקטיבה רחבה, אינטגרלית? איך אני כפרט בתוך משפחה צריך להסתכל עליך ועליה אחותי, כשאני רואה שאתם במשהו מסוים שהמשפחה צריכה פחות משתתפים? איך נכון לראות את זה? איך להתייחס לזה?
אף בית משפט ואף חכם בעולם לא יכול לחלק לך את זה בצורה כזאת, שזה ממש הסביע רצון של כל אחד ואחד.
אז מה עושים? על מנת לשמור על יחסים טובים, מה צריך לעשות?
הם צריכים לשבת ממש פעם בחודש או בחודשיים, כמה שהם יכולים, זה יכול להיות חצי שנה, כן? ולסכם מה קורה, מה קרה, איפה היינו לא בסדר, מה אנחנו צריכים לעשות. ולהשתדל שכל אחד בזמנו, בכספו, בכוחו, שיעשה את העבודה הזאת.
יש לי שאלה מעניינת. בישיבה הזאת שהם יושבים, נגיד אחת לחודש, ומסכמים מה היה לנו, מה הצלחנו, טטטה, צריכים גם לשתף את מה אני מרגיש? אני צריך לספר לאחותי הגדולה מה אני מרגיש, היא צריכה לספר לי, אנחנו צריכים לספר לך? לשתף רגשות?
זה מאוד תלוי במי שהם. אני לא יודע. אתה יודע, במשפחה, בין הילדים, יש כל מיני
חשבונות.
כן.
משנים.
כן.
החשבונות האלה מפריעים לנו להתקשר נכון אחד לשני.
כן.
מה עושים איתם? זאת השאלה. שומרים בבטן או מדברים?
אנחנו מסתכלים על אמא וזהו. בלי חשבונות מקודם ובלי לערבב כאן כל העולם.
ועם איזה גישה אנחנו מגיעים לשיחה הזאת?
איך לעשות שירות אמיתי נכון לאמא. זהו, בצורה כזאת שאנחנו יכולים לבצע אותו, ושהוא לא ייפול פתאום ויתפוצץ מחר.
אני רוצה לשאול ככה מזווית אחרת. יש כאן סיטואציה משפחתית לא פשוטה. הסיטואציה הזאת מהווה הזדמנות למשפחה הזאת לעשות איזשהו סדר אחר ביחסים? היא יכולה לנצל את ההזדמנות הזאת כדי להרים את הקשר למקום שהוא קצת יותר גבוה מהקונפליקטים שקיימים?
אני לא הייתי לוקח את העבודה הזאת על עצמי.
למה?
כי יש כאן משפחות, יש כאן חוץ משלושה ילדים, יש כאן שלוש משפחות.
לכל אחד מהם.
כן, יש כאן אישה וכאן גבר וילדים וכן הלאה ועבודה ומרחקים ועוד כל מיני דברים. אני לא הייתי לוקח את זה.
מה שאני מבינה ממך...
אני הייתי הכל מסכם בישיבה ביניהם, בין שלושת הילדים בלבד, לא לצרף לזה אף אחד.
לא לצרף את בני הזוג שלהם?
לא, חס ושלום.
רק ביניהם?
כן. ולגמור את זה בצורה כזאת שכל אחד מאיתנו צריך לעשות את זה, ואתה את זה, ואת את זה, וגמרנו.
יש לי שאלה, אני חייב לשאול. מבחינה רגשית, איזה איזו התקשרות צריכה להיות בינינו הילדים, כדי שאימא שלנו תרגיש יותר טוב מבחינה בריאותית, כי עכשיו ברור שהיחסים הלא טובים בינינו גומרים אותה, זה רואים את זה ממש בעיניים.
אם אנחנו נסכם בינינו בצורה מאוד מאוד בריאה, עניינית, עניינית אני אומר, בלי שום רגשות, עניינית, שאת זה אנחנו חייבים לקבוע, ואת זה אנחנו צריכים לסכם, לבצע, זה דבר הכי טוב, כי זה לא ישתנה במשך הזמן, זה לא, תגיע לאיזשהו התפוצצויות, אלא זה פשוט, כך אנחנו נשמור.
אז אתה אומר בעצם שיש מקום חשוב לקביעות של העסק הזה, ויש מקום חשוב לזה שזה בעצם לא יגלוש מבחינה רגשית, אלא שיהיה כאן איזשהו טיפול מאוד פרקטי בכל מה שהאימא...
קר, קר. בינינו זה דבר קר. יש לנו אימא, ולא חשוב לנו מה שהיה בילדות איתה בינינו, וגם כן אפילו עכשיו, ולכל אחד יש בעל או אישה, שזה מקור לכל מיני סכסוכים, ברור, כן? זהו, לא. אנחנו צריכים אולי שנים ארוכות לטפל באמא, שתהיה בריאה, וכך אנחנו צריכים לקבוע. גמרנו, ואני מגיע הביתה, ואני אומר לאשתי, את רואה את הדף הזה? כאן כתוב מה שאני חייב לעשות. זהו, עובדה. אין מה לעשות. יש לך אולי גם כן אותו דבר כלפי ההורים שלך? בבקשה. אבל זה אני חייב. סיכמנו.
לצערי הרב, הזמן שלנו נגמר. שאלה אחרונה מסכמת. מכל הדיון שעשינו, סיטואציה מאוד מורכבת, לא פשוטה, אבל מתרחשת כמעט אולי בכל משפחה. מה העיקרון האינטגרלי הכי חשוב שלמדנו היום?
בלי רגשות. חשבונות פרקטיים, בלי רגשות, שאנחנו עושים חשבון רק זמן, כוח, כסף.
הרב לייטמן, תודה רבה לך. תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.